כן.
מה?
לא, קודם משיח בן יוסף, אחר כך משיח בן דוד, וכל השאלה היא, האם משיח בן דוד זה יהיה קומה שנייה על משיח בן יוסף, או חס ושלום נהרג משיח בן יוסף, ואז משיח בן דוד בא ומשקם את הכל. ברור. איך אנחנו יודעים שמה? שמי יבוא? איך אנחנו יודעים שמשיח בן יוסף יבוא? הוא כבר בא. הוא כבר בא, מזמן. משיח בן יוסף זה הבניין הלאומי של עם ישראל. כתב הרב קוק הספד. המספד בירושלים זה נקרא, על הרצל. ושם הוא מסביר באותו מספד את שני הכוחות האלה, כשהוא מברר שבעצם התחייה הלאומית של עם ישראל וארצו הבסיסית, התחייה הלאומית הבסיסית, שהיא עדיין לא קוראת בשם השם המפורש והמלא והגדול והנורא, זהו כוחו של משיח בן יוסף. זה אומר שזה כבר יותר מ-100 שנה שאנחנו עסוקים בזה. מה זה אומר? זה באמת, זה בדיוק העניין. זה אומר שבאופן פשוט, שהיסוד הלאומי שלא קורה בשם השם, מתמוטט. זה בדיוק מה שזה אומר. מה? כן, שכל היסוד, כל התחייה הלאומית שהיא נראית מבחוץ, כמובן בפנים, היא קודש. זה ברור. כי שום דבר בעם ישראל בסדר גודל כזה לא בא מהדחף האלוקי. כל דודי דופק. אלא מבחוץ זה נראה ככה. אז מכיוון שהתחייה הלאומית הזאת היא לא קורית בשם השם בצורה מפורשת, אז אמרנו שבזה באופן מסוים היא משתווה עם אומות העולם. ולכן לאומות העולם יש כוח כנגדה. אז השאלה היא, האם קודם כל אנחנו נראה את ההתמוטטות של הדבר הזה? ואז יבוא משיח בן דוד, ישקם את הכל מן היסוד, או שמשיח בן דוד יוכל לבנות קומה שנייה. הנפקא מינה היא מאוד גדולה. על גבי הנקמה הנוכחית. ודאי, שהוא יזכה לזרוק את הנשמה בגוף, זה הביטוי של הרב קוק, שיזרוק בתוך הגוף נשמה. הנפקא מינה היא מאוד גדולה, כי אם באמת צריכים לעבור דרך הריגתו של משיח בן יוסף, זה הרבה ייסורים. מה? זה הגישה שאומרת את זה, ואני לא מבין איך הם יכולים להציע דבר כזה לכתחילה. זה כמו שאחד אומר, כדי לעבור לבגרות, הכי טוב זה להרוג את הילד. זה לא טוב. זה נחשב לדבר רע מאוד שנהרג משיח בן יוסף. זה נחשב לדבר חמור מאוד. זה דבר שעליו צריך להתפלל כל יום. לא, לא פעם אחת, 3 פעמים. נו, אז מה, איך אפשר להציע דבר כזה? בוא נהרוס את הכל ונבנה את הכל מחדש. קודם כל, אתה חושב שלבנות הכל מחדש זה פשוט? זה ככה צ'יק צ'ק? זה ודאי שלא. הרי דוד המלך אמר קינה על מותו של שאול ובנו במלחמה. הוא לא שמח. אמר, סוף סוף שאול הסתלק. עכשיו אני יכול למלוך. איזה יופי. הוא בכה. הוא אמר קינה. הוא התאבל. כל ישראל התאבלו עמו. זה הקינה הכי מפורסמת שיש בתנ"ך. נכון? ולכאורה דוד היה צריך לשמוח מזה, נכון? הרי הוא היה צריך למחול, לשפשף ידיים. כי כל עוד שאול בחיים הוא לא יכול למלוך בפועל. אז למה הוא כל כך עצוב, דוד? כי זה הרבה כאבים. כי זה צער מאוד גדול שנופל מלך בישראל. נכון, שאול הוא עשה טעויות חמורות. אבל זה מלך בישראל, זה המלך הראשון. אז זה אותו דבר. נכון שיש בוודאי מה לשכלל ומה לשפר ומה לבנות על קומתו של משיח בן יוסף. אבל זה דבר מאוד מזעזע. זה דבר נורא. אנחנו כבר מרגישים את זה. כבר ככה אנחנו חרדים. כן. חשבתי שאנשים רוצים לראות גאולה.
לא, אבל רוצים לראות דמות שמובילה באמת, רוצים דוד המלך.
ודאי, ולפני דוד. מה?
רוצים לראות שכמו שדיברנו, שדיברנו בהלכות של הרמב"ם ומשיח,
שמצאנו במחבות, כן, אבל מה זה עוזר לך לראות דמות אם אתה לא רואה גם את התהליך? הרי תאר לעצמך שהיה דמות שקוראים לה דוד, ולא היו תוצאות, אז מה זה היה נותן? כמובן, תהליך מוליך גם דמות. זאת אומרת, הגיע הזמן לגאולת ישראל, אז בוודאי שגם צומח האדם. אבל גם הופעתו של דוד כמלך ישראל עם כתר על הראש, שכולם אומרים, יחיה המלך דוד. גם אז הייתה תקופה ארוכה מאוד, וקשה מאוד, ומסובכת מאוד. מה זה רוצים לראות דמות? זה בדיוק הטעות. זה כמו מה שקורה היום. כשנכשלים במשהו, רוצים לחסל חשבון עם בן אדם. חושבים שבזה שמחסלים חשבון עם בן אדם, פתרנו את הבעיה. אז כבר הרבה שנים אנחנו מנסים לחסל חשבונות עם בני אדם, והבעיה רק מחריפה. למה? זה בגלל התפיסה הזאת, שחושבים שעל ידי שיחליפו את הדמות, יפתרו את הבעיה. מנהיג זה גילוי. זה גילוי של כוח מסוים. מה שווה מנהיג בלי עם? מה, רוצים לראות דמות? מה, הוא יעמוד על איזה גבעה ניסית ויצעק, אני המשיח! בואו אליי, כולם, הגעתי. זה מצחיק, זה ילדותי. מה, אבל... להנהיג אותנו, זה אומר שיש עם שמבקש הנהגה. בואו נעשה חשבון. כדי שיהיה מישהו שינהיג את העם, צריך שיהיה עם שיבקש הנהגה. נכון? זה לא מספיק שיש מנהיג אם אין עם שמבקש הנהגה. גם אם יש מנהיג, אבל אין עם שמבקש את ההנהגה הזאת, אז מה המנהיג הזה יכול לעשות? בינתיים להתכונן. כי אין עם שמבקש את ההנהגה הזאת. מי אמר לך שהעם מבקש הנהגה כזאת? יש לך הוכחה? למה זה כל כך פשוט בעיני אנשים שאם יקום המנהיג האידיאלי, העם מיד ירצה את ההנהגה הזאת. יש לך הוכחה? יש למישהו הוכחה? לדוד המלך זה לא היה חשבון פשוט, הדבר הזה. מאוד לא פשוט. הוא חיכה המון זמן. אבל הוא מוכן. שמואל משך אותו למלך עוד בימי שאול. אז הוא מלך. הוא, יש לו את המנדט. אז למה הוא לא קופץ? הוא אומר, רבותיי, יש מנהיג בישראל. מה אתה מחכה? לכמה זמן אתה מחכה? למה אתה לא מתגלה? למה אתה לא הולך עם שלט? אני המלך. למה? כי דוד כנראה לא היה מבין בדיוק את הדברים בצורה כזאת. הוא הבין שכדי להנהיג לפי המדרגה של דוד, צריכים עם שמבקש הנהגה כזאת. אז הוא חיכה המון זמן. הוא חיכה ששאול ימצא את מלכותו, שהוא ייפול במלחמה. אחר כך הייתה תקופה שלא יודעים בכלל מי המלך. אחר כך הוא הולך לשבת 7 שנים בחברון. למה אתה מחכה? אני רוצה לראות שהעם רוצה הנהגה כזאת. מי אומר לך שהיום העם רוצה הנהגה כזאת? אני אומר לך. אתה אומר לי? למה יש לך הוכחות? זה נראה לך כל כך פשוט? כולל גם אנשים שצועקים את זה כל היום. זה נראה לך כל כך פשוט? מה, אתה חושב שכולם זה, אני יודע, מכון מאיר? זה לא ככה. זה אנחנו חושבים ככה לפעמים. מי אומר לך שהעם מבקש הנהגה כזאת? העם צריך להיות בשל להנהגה כזאת. זה לא הנהגה פשוטה בכלל. זה הנהגה שדורשת המון. דוד המלך עושה מלחמה אחר מלחמה ומלחמה אחר מלחמה. צריך אנשים שיהיו מוכנים לצאת מבתי קפה ומסעדות כדי ללכת אחרי דוד למלחמה. זה כל כך פשוט, כן. אם הוא יגיד, אם הוא יבקש, כולם ירוצו אחריו. מי אמר לך? צריך לבדוק את זה. זה דבר צריך בירור. צריך הרבה הבשלה. אז כשחושבים שאם תהיה אדמות, אז הכל יסתדר. זה, מי סיפר את זה? זה ילדותי. זה ילדותי. זה, אתה קצת יותר חריף ממני. לא, בסדר, אני מבין. כן, אבל משה רבינו, גם משה רבינו חיכו לו הרבה זמן, משה רבינו, הוא 40 שנה נעלם. 40 שנה משה רבינו נעלם. הוא חזר בגיל 80. מה קרה 40 שנה? הרי יש כבר משה רבינו בעולם, נכון? אז למה הוא לא הולך? למה הוא לא מיד מוציא את ישראל מצרים? אני מוכיח לך שכבר 40 שנה משה רבינו רוצה לגאול את ישראל מצרים. עובדה, הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, פף. מה זה צריך להיות? יצא לראות בסבלות אחיו, נכון? אז הוא לא מסוגל לראות דבר כזה. אז הוא מוכן. אז למה צריך עוד 40 שנה? מה, כדי לתת לעם ישראל לסבול עוד 40 שנה במצרים להיות עבדים? עוד 40 שנה. עם ישראל סובל עבדות במצרים. העבדות הכי קשה. למה? משה רבנו כבר מוכן. בן 40 זה לא מנהיג. בן 40, משה רבנו בן 40. הוא כבר הרג מצרי. תראו איזה גיבור הוא. בתוך מצרים, אתם יודעים מה זה להרוג מצרי? חבל על הזמן. נו, אז למה לא עכשיו משה רבינו יוציא את ישראל מצרים? למה הוא צריך להיעלם 40 שנה, ללכת לטייל אצל יתרו, במדיין, 40 שנה נעלם, אף אחד לא יודע מה קורה איתו. למה? כי דמות זה לא מספיק. יש תהליכים, יש הבשלה, יש בקשת העני. העם צריך לבקש את המדרגה הזאת. זה הבשלה. ההבשלה הזאת היא חשובה ביותר. היא מפגישה את המנהיג בזמן הנכון, בתהליך הנכון. זה לא מספיק שאדם יקום ויאמר, זהו, אני יודע מה לעשות. אתה יודע מה לעשות? הרבה פעמים כבר אנשים קמו ואמרו, אני יודע מה לעשות, ולא הלכו אחריהם. אמרתי, אני יודע מה לעשות, ולא הלכו אחריהם. טוב, בוא נתחיל פרק למד ח'. כל שני דברים. המהר"ל מתחיל בהקדמה, בהקדמה חשובה, כדי להסביר לנו מה זה העניין הזה של גוג ומגוג. והוא מתחיל בהקדמה כללית. מתוך הכלל הוא יגיע לעניין הפרטי הזה שלנו. כל שני דברים אשר הם מחולקים, אין להם עמידה יחד, והאחד מבטל השני. לכך אי אפשר רק שיהיה כל אחד עומד בעצמו, עד שלא יהיה להם חיבור ושיתוף כלל. מה אומר כאן המהר"ל? דברים פילוסופיים קצת, אבל ננסה להבין מה שהוא אומר. המהר"ל מדבר על המציאות כפי שהיא עכשיו, על העולם שלנו כרגע. עולם שלנו כרגע נקרא עולם השניות. ככה זה נקרא, עולם השניות. מה זה עולם השניות? עולם ששני דברים הפוכים, שונים זה מזה, לא מסתדרים יחד. אז איך בכל זאת שני דברים הפוכים זה מזה, שלא מסתדרים יחד, קיימים באותו עולם, כי כל אחד תופס מקום אחר. איפה שיש מים, אין אש, איפה שיש אש, אין מים. איפה שיש אור, אין חושך, איפה שיש חושך, אין אור. קוראים לזה עולם השניות. הכוונה, עולם שמכיל בתוכו שני דברים הפוכים, זה לצד זה. כמובן, זה לא עולם אידיאלי, כי הם אחד ליד השני, כן? כמו שני עמים אויבים, שבאמת אחד לא סובל את השני, אבל אין ברירה, כי כל אחד חושש שהשני יותר חזק ממנו, אז הם יושבים אחד ליד השני. קוראים לזה מאזן אימה. ככה קוראים לזה. אני לא אגבך, אתה לא תגבי. זה לא שבדיוק אני אוהב אותך, ולא בדיוק שאתה אוהב אותי. אבל אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו אחד הפוך מן השני, אבל מה לעשות? בתוך העולם, כפי שהוא עכשיו, אין לנו ברירה, אלא לחיות אחד ליד השני. זה המצב כרגע. נקרא אותו משפט ותראו שזה מה שהוא אומר. כל שני דברים אשר הם מחולקים, שונים, הפוכים, אין להם עמידה יחד, הם לא יכולים לעמוד באותו מקום. והאחד מבטל השני. כלומר, אם הם היו עומדים באותו מקום, אחד היה מבטל את השני. או שהמים היו מכבים את האש, או שהמים היו מתעדים מן האש. אי אפשר. לכך, אי אפשר, רק מה, איזה מצב זה מחייב בינתיים, שיהיה כל אחד עומד בעצמו. כלומר, עומד מצד עצמו. כן? עד שלא יהיה להם חיבור ושיתוף כלם. הפסקת אש. כל אחד, זה ליד זה. אבל זה לא יימשך. יבוא זמן שזה לא יהיה ככה. אבל כאשר יגיעו ימי המשיח, אשר הזמן ההוא ראוי שלא יהיה עוד חילוק והבדל, ואי אפשר שיהיה כל אחד עומד בעצמו, שאז לא יהיה העולם אחד, רק מחולק, ואז כל אחד הוא ביטול השני, שאי אפשר שיתקיים השניות והחילוק בעולם. אומר המהר"ל, אבל בזמן האחדות, אנחנו בינתיים בזמן השניות, ככה זה נקרא. שניות זה מלשון שוני, זה מלשון שיש אחד שונה מחברו, לא סובל את חברו. ולכן הם חייבים להיות אחד ליד השני. לא משתפים פעולה, הגבול סגור הרמטית, כל אחד חי במבצרו, וזה לא רק כמובן בענייני עמים, זה בענייני ערכים, זה בעניינים של דעות, כן? בכל מיני עניינים יש חומות, ובתוך החומה כל ערך קיים לעצמו בלא לשתף פעולה עם חברו. עד ימות המשיח. בימות המשיח, כלומר ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, גם בעולם, כן? מצב האחדות צריך להחליף את מצב השניות. ואז קורה דבר לכאורה מאוד בעייתי. למה קורה דבר מאוד בעייתי? כי אז באותו מקום צריכים להיות שני דברים הפוכים. כלומר, המצב של השניות במקומות נפרדים, כל ערך לעצמו. אז כרגע נכון שהוא סותר את ערך חברו, אבל מכיוון שהוא עומד לעצמו, אז אפשר לקיים את שניהם. אבל זה עולם מחולק. אם אתה פה, אתה לא שם. אם אתה שם, אתה לא פה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את עולמו למצב אחדותי. המצב האחדותי הזה מחייב שבאותו מקום יעמדו ערכים הפוכים. ומה? ויעשו שלום ביניהם. אבל בשלב ראשון הם לא עושים שלום ביניהם. בשלב ראשון הם עושים מלחמה ביניהם. זה מה שמסביר המהר"ל. וההבדל אשר ישראל, הם מחולקים מן האומות. כלומר, הם שונים בתכלית השינוי. הם הפוכים בערכם. וההבדל אשר ישראל הם מחולקים מן האומות. במה שישראל הם אומה יחידה לגמרי. מה מתכוון המהר"ל לומר? אני מתכוון לומר שעם ישראל מגלה את סוד האחדות בעולם. את השם אחד ושמו אחד, שמה ישראל. השם אלוקינו הוא השם אחד, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, שעם ישראל במהותו, בערכו, הוא אנטי-אליליות, הוא אנטי-עבודה זרה. הוא מייחס את הכל למקור אחד, לשורש אחד. הוא מחובר למדרגה אחת אמונית, מוחלטת, טוטלית, להאמין באל אחד, שכל העולם בא מיסוד אחד. לעומת זה, אומות העולם לא ככה מבינים. אומות העולם מבינים בריבוי הכוחות. והעובדי כוחים ומזלות הם רבים. הם רבים לא במובן רק שהם רבים, הרבה עמים, אלא במובן שהם נחזים בכוחות רבים, והם מגלים בעולם את הריבוי, את כוח הריבוי, את כוח הריבוי שאפילו זה ריבוי של חילוק, של פירוד, של חילוק, של פירוד. אז יש פה התנגשות. לכך ריבוי הגויים הם מתנגדים וביטול ישראל האומה היחידה. וכן ישראל האומה היחידה הם ביטול הגויים הרבים. זאת אומרת, יש כאן הרחים נאבקים זה בזה. הערכים שהגויים מגלים והערך שעם ישראל מגלה בעולם זה ערכים הפוכים. זה ערכים נאבקים. יש פה מאבק מאוד מאוד גדול. כן. 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 אבל זה בגלל שהכל בא מאחד. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זאת אומרת ששני החברים האלה הם מסתדרים, כי הם מבינים שבשורש הם שייכים לדבר אחד. אבל לגבי עם ישראל ואומות העולם לא ככה מרגישים. הם לא מתחילים מאותו מקום בכלל. הם לא מתחילים מאותו יסוד. הם מתחילים מערכים לכתחילה שונים. זה כל הסוד של אברהם מול עובדי עבודה זרה שבדורו. אברהם אבינו תופס שהוא עולם אחד. ולעומת זה, באותו זמן הוא מוצא את עצמו בעולם של עובדי עבודה זרה שעובדים כל האלילים האפשריים. גם היום, ככה העולם הוא בנוי. אחד מאמין בכוח החופש. השני מאמין בכוח השוויון. והשלישי, כאילו שזה כמובן, זה לא משנה, שהכוחות האלה הם יכולים היו להשלים אחד את השני. לא, מה פתאום? זה אחד נגד השני. וכל המלחמות בין העמים הן בדיוק נובעות מן הדבר הזה. אחד אומר שהוא מאמין, וזה אגב, כאן זה המקום להזכיר שכל הדתות הטוענות שהן מונותאיסטיות, הכוונה שהן מאמינים באל אחד, זה, ובזה כאילו רוצים להשתוות לעם ישראל, אז כמובן זיוף, זה לא נכון. כי כל דת תופסת ערך אחד, ועם הערך הזה היא באה לבטל כל ערך אחר. היא לא מסוגלת לחיות באחדות גם אהבה וגם משפט. כמו שכתוב על דוד המלך, שהוא היה עושה לכל עמו משפט וצדקה. גם משפט וגם צדקה. מה פתאום? אז יש דת אחת תצעק אהבה, רק אהבה. יש, זה, יש דת אחרת שתצעק לא, מה פתאום? רק משפט, רק דין, רק חרב. זאת אומרת, אתה רואה שהעמים נתפסים לערכים מחולקים, וזה מביא אותם להתנגשויות, כי הם שייכים לעולם הריבוי. לעולם הריבוי, כשהעולם הזה הוא מפורד בערכיו, הוא מפורד בערכיו. זה שקר להגיד שיש שלוש דתות מונותאיסטיות בעולם. כן? שקר חמור מאוד. כאילו שמשווים את, את האמונה של עם ישראל באל אחד עם האמונה של אחרים באל אחד. זה ודאי לא נכון. והנצרות, הרמב״ם פוסק שהיא עבודה זרה, והאסלאם זה בוודאי סתירה מהאמונה באל אחד, שהוא גם מתגלה במידת החכמים ובמידת החסד, ואוהב חיים ולא אוהב, ולא אוהב מיטה. אז אם כן, יש פה בוודאי התנגשות. באחרית הימים, כשהקדוש ברוך הוא מבקש שהעולם יתאחד, יש כוח, יש התנגשות מאוד גדול בין הכוחות האלה, בין כוח הדוגל באחד, באחד המוחלט, שכולל הכל, ללא יוצא מן הכלל, לבין העמים שרוצים להמשיך לנהל את העולם בכוחות מחולקים. כן? כן. נכון.
הבאת את זה בתור מטאפורה לעם ישראל, או שסתם
מעניין אותי,
או
שבאמת... אני הבאתי את זה כדבר שהוא נכון לעצמו, ואני יכול להביא את זה גם כדבר שהוא משל. נכון.
אז זה יהיה נכון כשלעצמו
בעזרת השם. שמה? כן? כן, ודאי. כן, בדיוק ככה יהיה. האור יאיר את הכל. בטח. כן. מה? זה, הדבר הזה הוא יחסי לעובדי עבודה זרה אחרים. יש שתי מדרגות. זה טוב שאתה שואל את זה. יש את האסלאם לעומת עובדי עזרה אחרים. אז הרמב״ם אומר שהם לא עובדי עבודה זרה. ביחס לעובדי עבודה זרה, הם לא עובדי עבודה זרה. ביחס לישראל, הם רחוקים מאוד מהאחדות הפשוטה שבה עם ישראל דבק בה. כי אחרת היום מוסלמים היו צריכים לחבק את עם ישראל מהבוקר עד הלילה, שהרי הם מייצגים את האמונה הכי צרופה באל אחד. אז איך קורה שלא? למה מוחמד לקח משימה ראשונה זה לחסל את היהודים שהיו סביבו? כי הוא הבין שאם הוא רוצה להיראות כמאמין באל אחד, הוא צריך קודם כל לחסל את אלה שבאמת מאמינים באל אחד. אחרת הוא לא ייראה כזה. הוא מיד הבין את הדבר הזה, הוא תפס את זה. הוא ידע את העניין הזה של עם ישראל שמייחדים את שם השם באופן מלא. אז יש, לאסלאם צריך להסתכל בפרספקטיבה כפולה. ביחס לעובדי עבודה זרה, אז הם באמת התרחקו מהעבודה זרה הגסה, שהיא מעמידה פסל לכל כוח בנפרד. אבל היא עדיין מאוד רחוקה, כרחוק מזרח ממערב, מינימום, אם לא יותר מזה, מן האמונה באל אחד של עם ישראל. למה? כי אצלם אין אחדות הערכים. האל הוא אל הדין בלבד. אין רחמים, אין בחירה חופשית. אין לאדם בחירה חופשית. הכל כתוב מראש. אז איך יכול להיות אמונה באל אחד בלי בחירה חופשית? איך יכול להיות? איפה הרצון שלך? איפה הרצון שלך ששייך לשם? עשה רצונך כרצונו. אסור לך לפעול לפי הרצון שלך. כי הרצון שלך לא מסוגל להתיישר עם רצון השם. האם אתם מבינים עכשיו מה שאני מסביר? זה קצת עמוק. אתם מבינים מה שהסברתי עכשיו? לא? להסביר את זה יותר? הרי לפי המוסלמים צריך לקבל את הדין של האלוקים בלי לערב. ואתה חייב להיכנע לפניו. זה מה שהם עושים כל היום. על זה הם מכריזים יומם ולילה. אללה הוא אכבר. זאת אומרת, הוא הגדול, ואתה? ומה אתה? לא, אתה לא קטן, אתה כלום. תתבטל. לכן, אם צריך למות, אז מתים. אין בעיה. אין שום בעיה בזה. טוב? אז פה יש נקודה שהיא נקודה אלילית. למה? כי אתה טוען שאם אדם פועל לפי הבחירה החופשית שלו, הוא יכול היה להתרחק מרצון השם. אין לו אפשרות מתוך הרצון שלו להתיישר עם רצון השם. אבל מה אנחנו אומרים? מה פתאום? עשה רצונך כרצונו. הבחירה החופשית לא סותרת את האמונה באל אחד. כי מקור הרצון שלי, מה הוא? השם פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. לכן אני אף פעם לא נפרד מריבונו של עולם ברצון שלי. אני יכול ליישר את הרצון שלי כשאני עושה את העבודה הנכונה, העבודה הרוחנית, המוסרית, המתאימה. אני יכול ליישר את הרצון שלי עם רצון השם. אבל הם אומרים, מה פתאום? אם תיתן לבן אדם בחירה חופשית, מה הוא יעשה? הוא יהיה פושע, רשע. הוא ימרוד באלוקים. אז מה זה אומר בעצם? שאתה לא מאמין שאפשר ליישר את כל העולם לשורש אחד. זה מה שזה אומר, נכון או לא? זהו. לכן זה לא אמונה תרופה באל אחד. אז ביחס לעובדי עבודה זרה שמעמידים פסל על כל כוח בעולם, זה בטח יותר טוב. זה ודאי יותר טוב מאשר התנצרות. אבל האסלאם הוכיח על עצמו, העיד על עצמו, שהוא יכול להסחיות גם עם הנצרות. אתם יודעים שהם טוענים שאותו איש שיסד את הנצרות הוא גם היה נביא. ככה הם טוענים. לא, איך אתם לא דוחים אותו? שבכל כנסייה יש פסל? איך אתם מסתדרים עם זה? אלא זה ברור שהוא לא נקי מסוג מסוים של עבודה זרה. הוא כמובן רחוק מן עבודה זרה הגסה של השתחוויה לפסל. אבל אם אדם מישראל היה אומר שהוא עובר לאסלאם, אז כתבו כבר הפוסקים, שזה נקרא שהוא עובר לעבודת אלילים. במדרגת ישראל, האסלאם, זה מדרגה שהיא לא מדרגה אחדותית, היא לא מדרגה של אמונה באל אחד צרופה. צריך לדעת את האמת. אפשר להתפלל במסגד, כי אין שמה, אין שמה אלילים, אין שם פסלים. זה לא... הם לא העמידו שמה עבודה זרה, הם לא מגשימים את האלוקות. זה מה שהנוצרים מעיזים לעשות בכל כנסייה, הם מגשימים. אבל אם חס ושלום אדם יתאסלם, הרי זה מה שקרה לאותו משיח שקר. מה קרה לאותו משיח שקר לפני 350 שנה? מה הוא עשה בסוף? אתם יודעים מה הוא עשה? אותו משיח שקר? הוא יתאסלם? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא התאסלם, אחרי שהתברר שהוא שקר וכזב, כן? אז מה הוא עשה? הוא הלך והתאסלם כדי להציל את אורו. נו. אז אם כן, בוא נחזור עכשיו למה שאומר כאן המהר"ל. מה?
מה זה ביטול אצלנו?
איפה ביטול?
המדרגה זה צריך להגיע לביטול.
אתה מדבר אצלנו?
כן.
ביטול זה הכוונה עשה רצונך כרצונו. לא שאתה לא קיים, אלא שאתה לוקח את הרצון שלך, ואתה מיישר את הרצון שלך לרצון השם. זה הכוונה. יש בחירה חופשית. ודאי שאסור לאדם לחשוב שהוא כלום. אז מה השם ברא? אז מה הוא נתן לו כוח לבחור? מאיפה זה בא? זה לא בא מהשם? גם זה מהשם, הכל מהשם. הגויים נבהלים מזה. מה, איך יכול להיות שאדם יבחר, יהיה חופשי? זה מחוץ לריבונו של עולם. שום דבר לא מחוץ לריבונו של עולם. רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום. גם הרצון שלך שייך לריבונו של עולם. מה הבעיה? מה אתה דואג? אז אומר המהר"ל, וזהו עניין מלחמות גוג ומגוג שתהיה לעתיד עם המלך המשיח. תהיה התנגשות חזיתית בין שתי תפיסות עולם אלו. בין התפיסה האחדותית של עם ישראל לתפיסה הפירודית של אומות העולם. שכל הגויים אשר הם הריבוי יתחברו יחד על המלך המשיח שהוא מלך ישראל לאומה יחידה. זאת אומרת, הגויים ירגישו באחרית הימים, אחרי שעם ישראל השתקם מן הגלות, והוא חזר לחיות ולתפקד כעם אחד, כישראל גוי אחד בארץ, אז העמים חשים, מרגישים שכוח קם, שבעולם קם כוח האחד, והם רוצים להמשיך לחיות את כוח הרבים, הם כוח הריבוי. אני רוצה להמשיך לאחוז באמונה שלי, ולאחוז בערך שלי, ולאחוז בפילוג שלי, ולאחוז בגבולות שלי, ולאחוז בחסרונות שלי, ובשליטה שלי, ובכוח שלי, ובאליליות שלי. הם לא מוכנים לוותר על זה. לא, הם לא רוצים לוותר על העמדות האלה, עמדות האלה שיש להם. אז באותו רגע שהם מתחילים לראות שכוח האחד צומח בעולם, אז באחרית הימים, שכבר הגיע הזמן לעולם להיות אחד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז כל אומות העולם אומרים, שווה לנו להתאחד, הכוונה לחבר את הכוחות שלנו, כדי שנוכל לשמור על עצמנו כמו שאנחנו. זאת אומרת, מפולגים ומפורדים. אבל אם ניתן לכוח הזה להופיע בעולם, כוח האחד, אנחנו נצטרך לוותר, כל אחד על הערך שלו, כל אחד על הקרנות המזבח שבהם הוא אוחז. אז זה מביא אותם למלחמה נגד ישראל. ככה המהר"ל מסביר לעומק את שורש המלחמה הזאת. למה פתאום המלחמה הזאת תופיע בעולם? אם כן, הוא מסביר שהמלחמה הזאת, שנקראת מלחמת גוג ומגוג, שתופיע בעולם, היא התולדה של ההתנגשות בין הכוח של האחד נגד הכוח של הריבוי. ריבוי בדעות וריבוי באמונות וריבוי בעבודה זרה וריבוי בכל מיני דברים שהעמים מסתדרים מאוד טוב עם זה. הם יודעים איך לתמרן ואיך לנצל את כל מידות הרעות של האדם. אתם יודעים שזה אחד מן המומחיות הכי גדולות. אחד מן הדברים שבהם עובדי עבודה זרה מומחים, זה לנצל את הרע שבאדם לצורכיהם. כן? עובדי כנען, למשל, בתפריט היה קבוע גילוי עריות ושפיכות דמים. ככה עבודה זרה שלהם הייתה בנויה, חייב להיות. גילוי עריות ושפיכות דמים. זה לנזה, אדרבה, נשאיר את אדם כמות שהוא, בכל הקלקולים שלו, ננצל את כל הצדדים האפלים שבאדם, ועם זה נחיה טוב. הכומרים יאכלו טוב, יהנו, יוכלו למלא את התאוותיהם, ועל העם נזרוק כמה עצמות, ונגיד להם שזה בשם האמונה, והכל יוצא ככה פרפקט. וככה העולם עובד עד היום. ככה הוא עובד. מה שואלים אותנו פה? ככה אנו צריכים להתייחס גם לממשלת ישראל, למרות שהיא לא הולכת על פי דברי תורה. לא יודע מה זה ככה. מה זאת אומרת ככה? ממשלת ישראל היא הממשלה של עם ישראל, היא לא הממשלה של הגויים. אז נכון שהיא עדיין לא קוראת בשם השם המפורש, אבל היא הממשלה של עם ישראל. זה עם ישראל שהצמיח ממשלה כזאת. היא לא צמחה מן הירח. מה? אז אם יש שם גויים, אז זה אומר שיש בנו דברים שצריכים תיקון. ששמענו דבר, איפה שמענו דבר כזה, אבל זה עדיין, זה עם ישראל. מי הלך לקלפי? מי הלך לקלפי?
גם הגויים הלכו.
גם הגויים הלכו. מי נתן להם ללכת לקלפי? זה עם ישראל. זה אף אחד לא יחייך אף אחד פה. אז זה מה שבדיוק הסברתי קודם, שמשיח זה לא מספיק דמות. צריך דרישה של העם. אם העם היה מבקש, אז כבר הדמות הייתה יכולה להופיע. הדמות היא לא תספיק כשאין בקשת היש הפנימי, של העם, זה לא שייך. חושבים שממשלת ישראל זה ממשלה שהיא בצניחה חופשית, צנחה מן הירח. ובדיוק ראש הממשלה נפל על הכיסא של ראש הממשלה. ככה במקרה. אז תדעו לכם שזה לא בדיוק ככה. ומי שרוצה פעם שיעור בפוליטיקה, אנחנו נסביר לאנשים איך ראש ממשלה יושב על כיסו בהסכמת כל חלקי העם, כולל גם אלה שטוענים שהם נגד. כנראה שאנשים לא מבינים מספיק בפוליטיקה, אלא היו מבינים את זה היטב. זה כמו שאנשים צועקים נגד מערכת המשפט, ופעם נסביר להם איך מערכת המשפט משרתת את כולם, כולל אלה שצועקים נגד מערכת המשפט, ומשתמשים בה מהבוקר עד הלילה. לא לפי הכללים של התורה. מה? מה זה בדיעבד? אתה טועה, זה לא בדיעבד. לכתחילה עושים את זה. ואני אומר לך ממה שאני יודע. איך משתמשים? כולם משתמשים בזה. כי כשאתה חושב שמישהו לא מסכים עם השני, אתה חושב שהוא לא הולך להגיד נגד השני בגץ? אתה חושב? אז הוא הולך להגיד... מה? יפה מאוד, אבל... קודם כל, תדע לך שיש אופציות אחרות, זה לא נכון, אבל באותו רגע שאתה משתמש בדבר אחד, אז אתה נותן לו לגיטימציה. אם אתה משתמש בדבר אחד, אתה לא יכול לטעון אחר כך, שמה, אבל לא שווה כלום. כן, אבל אתמול היית שם. ואתמול הגשת עתירה, ואתמול פעלת לפי הכללים האלה. אז זה לא בדיוק כמו שאנשים חושבים. אתה מטרה, וזה יפה, המטרה מקדשת האמצעים, שמעתם? סתירה מיני ובי, כן? ואני אומר לך, הרבה פעמים, זה כמו שבאים בטענות על המצב החינוכי, משרד החינוך הרבה שנים לא היה דווקא בידיים האלה, הוא היה בידיים אחרות לגמרי. הרבה שנים. אז זה צריך לדעת את האמת. בלי דרישה מן העם לדבר אידיאלי, אז הדבר האידיאלי לא יכול להופיע. הוא מעוקב מלהופיע. זה לא תלוי באדם. זה לא מספיק שאדם יקום עם שלט. זה לא יעזור. שהוא יכריז על עצמו שהוא המשיח, ובזה אנחנו חושבים שנפתור את כל הבעיות. רחוקים מאוד מזה. זה תהליכים, יש פה הבשלה. לכן עבודה העיקרית שלנו היא עבודה חינוכית, היא עבודה של הבנה. של זקיפות קומה של עם ישראל בכללותו, לא חלק זה או חלק אחר. עם ישראל בכללותו צריך לזקוף את קומתו. משהו אחר לגמרי. טוב, נמשיך בעזרת השם.